טוב, חברים יקרים, אנחנו נלמד עכשיו על פרשת משפטים. כמו תמיד, זה לא רק לימוד על פרשת שבוע, אלא גם משהו שאנחנו מנסים לחבר אותו למציאות החיים שלנו כיום, בשנה המאוד מאתגרת הזו. למרות שכל שנה כמובן דברי תורה הם נצחיים, אבל אנחנו מנסים למקד את הדברים ביחס להתמודדות של המלחמה שנמצאת, אנחנו נמצאים בתוכה. ופרשת משפטים זה פרשה שהיא כולנו כבר מכירים, היא מגיעה מיד אחרי פרשת יתרו, שיש איזה משהו, כולם מפרשים מציינים את זה, שיש לכאורה איזה מנגינה נפשית אחרת, הפוכה לחלוטין מפרשת יתרו. פרשת יתרו עסקנו בדברים גדולים, מעמד הר סיני, עשרת הדיברות, מה יכול להיות יותר גדול מזה? בפרשת משפטים, המנגינה הנפשית היא היכנסות לפרטים קטנים. פרשה מרובת מצוות, מרובת דינים, זה למעשה הפרשה הראשונה בתורה שמתחילים לפרט דינים. עד עכשיו, ספר בראשית זה היה כולו סיפורים, אפשר לקרוא לזה, האבות, המציאות של הגיבוש של עם ישראל במהלך ספר בראשית, וכמובן ספר שמות עד עכשיו, זה הייתה יציאת מצרים, ו... מתן תורה, ועכשיו פרשת משפטים זה הפרשה הראשונה שמתחילים לפרט בדינים. אנחנו נתקל בפרשיות כאלה כמובן בהמשך, בספר ויקרא הוא כולו כזה, וגם בספר דברים, במדבר יש לנו פה ושם פרשיות מרובות דינים. אבל מבחינת המפגש של מי שלומד תורה, פרשת משפטים היא איזה סוג, לא נעים להגיד, של תחושת צמצום כזה. תשאלו לצורך העניין ילדים, אז יגידו לך, פרשת משפטים זה פרשה משעממת, כן, זה בלשונה. דינים, עניינים. אבל, כמובן, דברי תורה הם לא משעממים. דברי תורה יש להם את הנקודה המדויקת, שבכל פרשה היא בדיוק באה לבנות בנפש את הנדבך המדויק. ואחרי שפרשת יתרו ראינו את הגודל הגדול של מעמד הר סיני, אנחנו עכשיו יורדים איך מיישמים את הגודל הזה במשפטים. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. תכף נדבר מה זה המושג הזה משפט, אבל רק תשימו לב שפרשת משפטים זה הפרשה שחותמת את ימי השובבים. אנחנו מתחילת ספר שמות ברצף פרשיות שנקראות שובבים, שמות ואירע בו בשלח יתרו משפטים. השנה, בגלל זה שנה מעוברת, אז זה גם שובבים תת, תרומת תצווה. אבל בשנה רגילה, פרשת משפטים היא בעצם חותמת את החלק הראשון של ספר שמות. ומה הרעיון של ימי השובבים, כמו שכולנו יודעים? זה ימים שבהם אדם צריך לעבוד על האישיות שלו. לצאת מהמיצרים, לצאת ממצרים. ומכאן אנחנו רואים שהחותם של העבודה האישיותית זה פרשת משפטים. זאת אומרת, כשאדם רוצה לעבוד על האישיות שלו, אז הוא יוצא ממצרים, עשרת המכות, קריאת ים סוף, מקבל תורה, אבל בשביל שהדברים יישארו יציבים, קבועים בנפש וילוו אותו הלאה, זה צריך לרדת למשפטים. זה צריך לרדת לדיוקים מעשיים. זה המכלול השלם של הבנייה האישיותית, וזה גם אם תרצו המכלול השלם של התמודדות. אם ניסינו בפרשיות הללו לדבר על התמודדות בזמן מלחמה, אז הנה. יש לנו פה, נקרא לזה, את החותם, שמי שרוצה לפתח חוסן נפשי להתמודדות מול מציאות סוערת ומאתגרת כמו מלחמה, אז מעבר למעמד הגדול של אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוהים על פניי, שדיברנו על זה בשיעור שעבר, שזה כאילו היכולת של האדם למצוא את עצמו במלחמה, למצוא את אלוקים, את הכיוון, את האל, את אנוכי, באנוכי שלי, למצוא את הקדוש ברוך הוא גם בזמן שאנחנו פה מסביב יהום הסער. אז פה פרשת משפטים אנחנו מגיעים לשלב הסופי, נקרא לזה, של בניית האישיות בזמן מלחמה. קראתי לשיעור הזה לקבל אחריות על ההחלטות שלנו במלחמה. משהו כזה, לא זה הניסוח. אלה המשפטים. משפטים זה הכרעה, נכון? מה זה לקבל משפט? משפט זה, יש לי סיטואציה ואני צריך לשפוט, כן? להכריע איך להתנהל. מה שמענו, עד עכשיו לא נתקלנו בזה כל כך בתורה. דיברנו, מעמד הר סיני, עניינים, אבל עם ישראל פשוט, הקדוש הוא הניג אותו פה אלה המשפטים אשר טסים לפניהם, וכאן מתחילה התורה ברצף גדול, שאנחנו ננסה לעבור על רובו או על כולו, של דינים שבכל מישורי החיים, זה מתחיל מדיני עבד עברי, זה ממשיך אחרי זה עם כל מיני דיני נזיקים, שמישהו מזיק לשני, מכה אותו, או פוצע אותו, לגבי אחרי זה דינים של יגח שור, כן? כל סדר נזיקים, מה שנקרא בשס, בבקמה, במציע, בתרה, זה, הרוב זה נלמד מכאן, מפרשת משפטים. ומשם זה ממשיך אחרי זה, על כל מציאות של גניבה, שגם שם איך מטפלים באדם שגוזל מאחרים, ואחרי זה אנחנו מדברים על דינים של צניעות, אם חלילה מישהו אונס, כן, מישהי, גם פה התורה מטפלת במשפט, איך צריך להתנהל ברגעים מהסוג הזה, על עם גרים מה עושים, עם דיני ריבית, דיני כספים, אחרי זה יש לנו את הצדקה לעניים, ואחרי זה שלא להישבע לשקר בעדות, ולא לפגוע בדלים, ולעזור לחמור שונאך, ולא תתה משפט, ומדבר שקר תרחק, ולא לקחת שוחד, ובסוף, אחרי כל התהליכים הללו, לסיום גם מביאים לנו דיני שבת ושלוש רגלים, גם זה נכנס לנו פה בפרשת משפטים, ואדם מסיים את פרשת משפטים עם הלשון בחוץ, אתה מבין? כאילו, יש פה המון המון נושאים, יש אחרי כל התיאור הזה של כל הדינים, שלכאורה בנושאים שונים, זה גם מסתיים שמשה גם מגיע עם זקני ישראל, ועושים פה איזה טקס, זורקים את דם הברית, ויראו את אלוהי ישראל, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, וכעצם השמיים לתואר, זאת אומרת, חוזים פה איזה מראה, שמחזיר אותנו להר סיני, לאיזה משהו גבוה, ואומר השם, בוא תעלה שוב להר סיני, ומשה עולה ל-40 יום, 40 לילה. קיצור, פרשה, חבל על הזמן. מה אתכם, לא סתם ילדים משתעמים פרשה הזו. כאילו, מה, עד עכשיו היה רצף ברור של נושאים, סיפורים, נחמד, הרביצו למצרים, קראו את ים סוף, השם הגיע מהר סיני. פתאום פה אנחנו מתחילים להתפזר לכל מיני נושאים כאלה, נראים דקדקניים, ויחד עם זה, זה כאמור חלק מהר סיני. זה חלק ממעמד השובבים. יש ביטוי ידוע של חז"ל. הרוצה להחכים יעסוק במה? דיני ממונות. זה משהו משונה. אין אומרים מי שרוצה להחכים, שיעסוק בפרשת בראשית, לא? שיעסוק בבריאת העולם, במעמד הר סיני, בדברים הגדולים. בעם ישראל, אם רוצים להחכים, אם רוצים באמת לקבל תורה, עיקר העיסוק זה דיני ממונות. מה שעושים בחורי ישיבה, רוב חייהם, זה עיסוק בפרשת משפטים, לא בפרשת בראשית. לא בסיפור קורח ועדתו, ולא בחטא העגל. זה סיפורים שאנחנו מקבלים מהם השראה. אבל תכלס, הבשר והלחם של התורה, זה העיסוק הזה בדיני ממונות. למה? וכאן אני מגיע אל הנקודה. היכולת לקבל הכרעה, לשפוט, שוב, דיני ממונות, שנכנסים לתוך הסיבוכים של העולם הזה, היכולת להכריע מה נכון ומה לא נכון, איך מתנהלים במציאות מסובכת של גזל, של אונס, של מריבות, של קשיים וכולי, זה עמדה נפשית שהיא קו ישיר ממעמד הר סיני. רק מי שמקבל עליו את הקדוש ברוך הוא, אנוכי השם אלוהיך, הוא זה שמסוגל להגיע לפרשת משפטים. פרשת משפטים זה היכולת לקבל אחריות על ההחלטות שלנו, על המעשים שלנו. אנחנו מאוד לא אוהבים את זה. זה לא סתם שהתורה מקדישה פרשה שלמה לסיפור של משפטים. אנחנו היינו מאוד שמחים להישאר במעמד הר סיני וזהו. להישאר באיזה רגע של התלהבות, של זה, בלי עכשיו עם כל הפרטים הקטנים והמעצבנים והמפחידים הללו, שלקבל אחריות במה עושים בהחלטות. אם נמשיג את זה שוב למציאות שאנחנו חיים בתוכה, המלחמה שהיא פרצה, היה, כולנו זוכרים, היה רגע של רוממות רוח. יש מלחמה, זאת אומרת, היה כאב אדיר והלם ופחד, אבל ברגע שעם ישראל מתעורר, קדימה, כולנו עכשיו יחד, עם כלבי יקום וכארי יתנסה, הולכים להילחם ולהינקם את נקמת השם, וככל שהמלחמה מתארכת, מתברר שרק התחושה הגדולה הזו של מעמד הר סיני היא לא מספיקה. צריך לקבל הכרעות. צריך לקבל הכרעות של לחימה. זה מאוד לא פשוט. כל מי שהיה שותף פה, אני מניח שרובכם באופן זה או אחר כבר חווה את הדבר הזה שנקרא שדה קרב. אתה צריך לקבל החלטות של חיים ומוות. צריך להיכנס לפרטי פרטים, למערבולת של קשיים שאתה צריך להכריע. לא לדבר על הכרעות לאומיות. חטופים, תמורת סכם, אני יודע, עם ישראל יהיה איפה להשקיע את הכוחות, איפה להילחם. כאמור, אנחנו לא אוהבים לקבל החלטות. אנחנו מאוד אוהבים להישאר בעמדה כזו של מהאום. שני הצדדים, שני הצדדים צריכים לעשות חשבון נפש. וגם הלך רוח שמתאים לתרבות שלנו היום. תרבות היום שהיא לא מאמינה בהר סיני, שהיא לא מאמינה שיש אלוהים ויש כיוון ויש אמת, זה גם יוצר אנשים מאוד לא החלטיים, שלא מסוגלים להחליט, מלאי ספקנות. כי אני יודע מה האמת, מה נכון, מה לא נכון, מי צודק, אנחנו החמאס. אז כל עוד, בסדר, יש את ההתלהבות, או, פגעו בי, אני מכניס. אבל עכשיו, אחרי חודשיים, אחרי 3 חודשים, 4 חודשים, תשמע, אולי בעצם לא שווה המחיר של המלחמה, אולי בעצם הם צודקים, אולי אנחנו צריכים אחרת. עוד פעם, ודאי שבן אדם כל הזמן צריך לבקר. כן, בדיוק, אבל מתחילים למשוך את זה לכיוונים כאלה שבעצם תוהים על הראשונות. למה יצאנו למלחמה? המחיר שווה את החיילים שהרוגים. זאת אומרת, יש עמדה נפשית מאוד רופסת. אנשים בלי אלוהים, במשמעות העמוקה של המילה הזו, אלוקים, בלי אמונה שיש אמת בעולם, ויש כיוון, ויש משמעות בחיים, אנשים כאלה הם בדרך כלל מפתחים אישיות רופסת שלא רוצה לקבל החלטות. וזה הנושא הראשון של פרשת משפטים. עבד עברי. עבד עברי זה מציאות של אדם שלא רוצה לקבל החלטות. זה הרעיון של עבד עברי. היום אנחנו לא מכירים כמובן את המציאות הזו, אבל עבד עברי זה בעצם אדם שלא מסוגל לנהל את החיים שלו בצורה עצמאית. בסדר? מסתבך בחובות, ועכשיו הוא נקנה לעבדות. זאת אומרת, העבדות בעם ישראל זה היה סוג של משפחת אומנה כיום, סוג של שיקום, לא משפחת אומנה, שיקום עבריינים. זאת אומרת, הרעיון הזה לא עבד, כמו שאנחנו מכירים בסרטים, שהם מרביצים לו וזה, הפוך, צריך לכבד אותו, יש הרבה דינים שמי שקנה, ככה אומרים, מי שקנה עבד, קנה אדון לעצמו. ככה חזל אומרים, אם יש לך קרית אחת, אתה נותן לעבד ולא לך, ברמות האל. מה הרעיון אבל של עבדות? הרעיון היה לקחת אדם שלא מסוגל לנהל את החיים בצורה עצמאית, ולתת לו במציאות זמנית איזה תנאי חיים שהוא עובד אצלי, הוא שייך, הוא כוח עבודה אצלי, ועל ידי כך אנחנו משקמים את החובות שלו ומחנכים אותו לחיים עצמאיים. עכשיו, אנחנו כולנו בראש שלנו, עבד בטח רוצה כל הזמן להשתחרר, נכון? כאילו, מה, מי רוצה להיות עבד? אז זהו, חז"ל אומרים, ממש לא. מתברר שהעבדים לא רצו להשתחרר. למה אומרים חז"ל? עבד בהפקרה ניחלי. עבד, העמדה הנפשית הזו של העבדות, שאני לא צריך לקבל החלטות, תבינים? זה הקסם בלהיות עבד. מישהו אחר מסדר לי את החיים, יש כל מיני סוגי עבדים. אדם יכול להיות עבד למשל, שהוא נמצא בצבא, והוא לא רוצה להשתחרר. יש תופעה כזו. התברר. אנשים שדווקא טוב להם עם מסגרת שאומרים מה לעשות, יש כרטיס נסיעה, יש, כן, כולה, אחד ההלם שבן אדם משתחרר מהצבא, שהוא צריך להתחיל לשלם על נסיעות. זה משהו לוקח זמן להקל אותו. אפילו עכשיו המלחמה, שזה כמובן מציאות שזה, יש איזה משהו שוב במציאות המלחמתית, מבינים שהכל ברור והכל פקודות, ויש, ועכשיו לחזור לחיי שגרה, שאדם פתאום חוזר להתנהלות היומיומית שלו עם כל הקטנוניות, ועם, שזה לא פשוט. עבד אומר, אני לא רוצה להשתחרר. אחרי שש שנים, התורה אומרת, לא, אדוני, אתה משתחרר. אבל יש עבד שאומר, לא, אני לא רוצה. אומרים חזה, אומרת התורה, מה עושים לעבד שלא רוצה להשתחרר? לוקחים, נכון, אותו לדלת המזוזה, ורוצים את אוזנו. כן, עושים שם איזה סוג של נקב. למה אומרים חזל? כי אוזן ששמע באר סיני, כי לי בני ישראל עבדים, הלך וקנה אדון לעצמו. זאת אומרת, מי ששמע שהקדוש הוא אומר שאנחנו עבדים רק לקדוש ברוך הוא. אנחנו עבדים לקדוש הוא ולא עבדים לעבדים. והוא אומר, לא, אני רוצה להיות עבד של מישהו, במילים אחרות. הגישה היהודית היא שאדם צריך להיות עבד רק לאלוקים, אדם צריך להיות נאמן ומסור רק למשמעות, רק לאמת, רק לאין סוף, רק לקדוש ברוך הוא. אדם שרוצה להתחמק מזה ולא לקבל החלטות, שוב, איך זה יבוא לידי ביטוי? אדבינו, כולם בסוף מקבלים החלטות, אין ברירה. אבל חוסר היכולת לחיות בשלום עם ההחלטות, זה עמדה נפשית עבדותית. דיברנו על זה גם בפרשה הקודמת. זה שבן אדם כל הזמן נמצא עם תחושה של החמצה. החלטתי משהו אחד, אבל אולי אפשר להחליט משהו אחר. הספקנות החולנית, אתם יודעים, יש ספקנות בריאה, שבן אדם מבקר, בן אדם, שמע, החלטתי משהו מסוים, אני בודק את זה, אולי צריך לשנות ההחלטה, זה בריא, זה נפלא, זה ביקורת בונה. אנחנו מדברים על משהו אחר, עמדה נפשית שהיא מאוד היום, שבן אדם הוא כזה, לא מוכן להאמין, שאם אני החלטתי משהו מסוים, על פי הנתונים שיש לי, פה הקדוש ברוך הוא מוביל אותי. זה העמדה הנפשית של מישהו בן חורין. זה נקרא להיות עצמאי. אומרים חזל, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. בן חורין זה מי שמסוגל מתוך תורה לקבל את ההחלטה שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו ולחיות איתה בשמחה ובשלום. יש ביטוי של חזל במסרת בבא בתרא, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. אני החלטתי עכשיו שאני מתגייס לצבא. למה? לפי מה שעיניי רואות. על פי הנתונים של השכל, של התורה, של כל המכלול חיים, זה הדבר הנכון לעשות. עם ישראל נמצא במלחמה, אני בגיל גיוס, אני בדיוק בשלב בחיים שזה מתאים לו ותתתת. בוודאי שיש גם סיבות שלו. צבא זה מפחיד, צבא זה קשה, צבא זה סיכון, נכון? אני החלטתי החלטה. על פי מה שעיניי רואות. אבל מה יקרה? אולי אם אני ילך, אז אני פגע בצבא. אולי אם אני ילך, אז יקרה כך וכך. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. אנחנו החלטנו שזו ההחלטה הנכונה בשבילנו. תהיה שלם עם ההחלטה הזו. לכאן הקדוש ברוך הוא מוביל אותך. מה אתה עכשיו נשאר עבד עולם? לא, אני לא אני רוצה שיחליטו בשבילי כל החיים. התורה גם לא מאפשרת זה יותר מדי. נותנים לעבד עוד לשחק שם כל שש שנים, אבל בשנת היובל, בין אם אתה רוצה ובין אם אתה לא רוצה, אתה תצא לחירות. אתה תהיה עצמאי ותקבל החלטות. אתה תאמין שהקדוש ברוך הוא נמצא פה בעולם הזה, ואנחנו לא כל היום כזה, לא יודעים, הכל קשה, הכל רע, מרחמים על עצמנו, ועסוקים כל היום בלהטיל אחריות על אחרים. זה אגב גם תוצר ישיר, אדם שלא מקבל אחריות בעצמו, יש לו נטייה להאשים האחרים. הוא אשם, והוא אשם, בושה, בושה, בושה. מה אתה צריך? מי אתה צריך? כולנו פה נלחמים למען עם ישראל, אתה עומד לי בצד ורק כל היום מבקר ומקטר, חצוף. זה לא רק במישור המלחמתי, המישור גם האישי. מה לומדים בעבד עברי, שוב, פרשת משפטים זה פרשה עם כל השס בנוי על, רוב השס בנו על פרשת משפטים. למשל כתוב, כל הנושא של חובת הבעל לאשתו נלמד מעבד עברי. עבד עברי שהוא מקבל שפחה, כן, שאדונו מסיל לו אישה, אז אם לבנו יעדנה, כן, שפחה שמתחתנת עם הבן של, של האדון, לא משנה, כמשפט הבנות יעשה לה, אם אחרת ייקח לו, שערה, כסותה ועונתה לא יגרע. מהפסוק הזה לומדים את חובות הבעל לאשתו, לא רק עבד, גם בן חורין, שהבעל חייב לתת לאשתו שער, שער זה מזון, כסות זה בגדים, ועונה זה מערכת היחסים הזוגית. אתה מתחתן, אדוני. אתה תקבל אחריות על המשפחה שלך. אבל אולי זה, אולי טעיתי בהחלטה, אולי, שוב, יש דברים כאלה, שבני זוג מגיעים למסקנה שזה לא עכשיו מה שבאמת צריך להיות. יש בעם ישראל, כמו שיש קידושין, יש גם גיטין. אבל יש אחריות, אדוני. אתה תשלם כתובה. זה מכריזים בשעת הנישואים. כתובה. אנחנו פה לא... בוא נהיה, נזרום, מה שיהיה. אנחנו מחליטים לחיות אחד עם השני, לכרות ברית נישואים בינינו. אתה תיקח אחריות. תבין, זה עמדה נפשית של משפט, של נחרצות, של גברים ונשים חסונים, מאמינים ואופטימיים. אדם שהוא פסימי, מריר, ספקני, הוא לא מסוגל, גם לא מסוגל להתחתן במשמעות העמוקה. אל תבלבלו, לפעמים הוא מתחתן. אבל הניסויים הם כאלה ש... שלא תמיד הם מובילים לכיוון הנכון. מה שאדם מחליט, יודעים? שיש עליהם מההחלטה. לפני מספר שנים, היה לי איזה מקרה, אני קצת כמובן מטשטש פרטים שלא חלילה יקשו. התייעץ איתי זוג שאחרי 15 שנות נישואים החליטו להתגרש. יש גם דברים כאלה בעולמו של הקדוש ברוך הוא, לפי מה שהם הסבירו, וזה היה הרבה ניסיונות. לא מתאימים אחד לשני. אמרתי להם, תראו, יש שתי אפשרויות להסתכל על ה-15 שנים האחרונות שחייתם ביחד. יש אפשרות אחת להסתכל ולהגיד, ה-15 שנים האחרונות היו טעות. טעות. בזבזנו את השנים הכי יפות בחיים שלנו. תראים, זה עמדה כזו. טעינו. הכל היה פה... לא פגשנו את הקדוש ברוך הוא ב-15 שנים הללו. ברגע שזו העמדה הנפשית, עכשיו להתחיל חיים חדשים, הם היו באזור גיל 50, לא יודע, להתחיל חיים חדשים בגיל 50 זה מאוד קשה. יש תופעה כזו היום בעולם החילוני, זה נקרא שלב ב', כאילו זה קיים בכל העולמות, אבל יש כזה גישה בעולם החילוני ששלב ב' זה כאילו, תשמע, אכלתי אותה, החיים שלי בעצם בוזבזו, אז עכשיו יאללה בשלב ב', מה שבא, יאללה, מה שיהיה יהיה, לא אכפת לי כלום, לא אכפת לי זה, אני פה עכשיו... כי החיים כל כך קשים, אז בואו ננסה טיפה ליהנות לפני שאנחנו מתים. יש גישה שנייה, אמרתי לה. לפני 15 שנה, לפי הנתונים שהיו לכם, לפי האישיות שלכם, ההחלטה להתחתן, זו הייתה ההחלטה הנכונה. זו הייתה האחריות שקיבלתם על עצמכם. ובמקרה שם היו ילדים מהניסויים האלה. זאת אומרת, נשאר משהו מההחלטה הזו שישאר לנצח. אתם פגשתם את אלוהים ב-15 שנה האלה באופן מסוים, ואתם עכשיו הולכים להיפגש עם הקדוש ברוך הוא באופן אחר. מתוך שמחה, כן. יש שלב מסוים, הסתיים, יש לזה את המחירים כמובן, כתובה, אה? ועכשיו הולכים לבנות את החיים, שוב, הקדוש ברוך הוא נמצא עם הבן אדם תמיד. אין לדיין אלא מה שהן עבורות, אלא המשפטים שתשים לפניהם. אם זה עמדה נפשית של אחריות ושלמות עם ההחלטות. זה האנשים שאנחנו צריכים גם בהנהגה. ברוך השם גם יש כאלה. לא תבינו, אנחנו לא בין אלה שעסוקים כל היום. מי משלז, נגז. זה גם איזה משפט סלוגן שהשמאלית הכניס פה לאווירה. איך זה? העם הזה לא ראוי לממשלה הזו, משהו כזה, או הממשלה, כן, כאילו יש את העם ויש את הממשלה, כאילו העם זה כאילו אנחנו, השמאלנים המפגינים, והממשלה זה 70% מהציבור היהודי, שהם עזו לבחור בממשלה הזו, אז הם הממשלה זה אתה, אנחנו זה ממשלה, בסדר? יש אנשים בכל שכבות, לא ממשלה, גם צבא, גם משטרה, אנשים שלוקחים אחריות ועושים כמיטב יכולתם. יש מה לשפר, יש דברים, צריך לבדוק, יש ועדת חקירה, יש מיליון דברים. אבל העמדה היא לא עמדה נפשית של האשמה ומסכנות. העמדה הנפשית של אדם שלומד פרשת משפטים, אני נמצא עכשיו במלחמה, הקדוש הוא שם אותי בסיטואציה הזו, אני עושה כמיטב יכולתי, האנשים סביבי עושים כמיטב יכולתי, ואנחנו הולכים ומקדמים את עולמו של הקדוש ברוך. ואז ממשיך הלאה בפרשה. כל דיני נזיקים. מכה איש ומת, מות יומת. אדם עשה פה איזושהי פעולה, יש לזה מחיר. הוא מת בעולם הזה, בשביל להתכפר בעולם הבא. יש דברים כאלה גם. ואשר לא צדה ואלוהים ינה לידו, ושוב, יש, ושמתי לך מקום שלנו שם, יש רוצח במזיד, יש רוצח בשגגה. לכל סיטואציה המורכבת ביותר והכואבת ביותר שיש בחיים, יש בתורה מענה מה צריך לעשות. זה שונה לחלוטין שוב מהחשיבה השטחית. החשיבה השטחית אומרת כאילו, אני רוצה שהכל יהיה טוב. זה גם שפת גוף כזו. לא יודע, סיבוכים פה, אנשים אלימים, משפחות ארוסות, מלחמה. אז עזבו אותי. למה העולם הזה הוא לא עולם טוב? למה לא רק הכל שושנים וורדים בעולם הזה? למה יש מלחמות בעולם? זה כל השירי אמא, למה יש מלחמות בעולם? למה יש אנשים לא טובים בעולם? שאלה טובה, צריך לשאול את מי שהלחין את השיר הזה. יש מלחמות בעולם. יש אנשים שנופלים במזיד, ויש אנשים שנופלים משוגג. מכה אביו ואימו מות יומת. יש גם מציאות כזו בעולם הזה, שבית דין והחברה צריכה לפתור גם את המציאות הזו. גונב איש ומחרו נמצא בידו מות יומת. וכי יריבון אנשים, ויקע איש את רעו באבן ואגרוף, ולא ימות ונפל למשכב. שוב, זה קשור לאותו עמדה, כל מיני מציאות מסובכת. אנשים שלא אוהבים מחרות, לא אוהבים מסכת בבא קמא, לא אוהבים דיני ממונות, לא אוהבים פרשת משפטים. רוצים שהכל יהיה ככה. לא רוצים לקבל אחריות, לא רוצים להיות דיינים. אבל לא יעזור להם. כי כל בן אדם יהיה דיין, אתם מבינים? אי אפשר להתחמק מזה. אתה תשב ותשרת בצבא. אתה תקבל הכרעה, כן. הכרעה של חיים ומוות. האם לראות או לא לראות. כי בלי זה לא יהיה קיום בעולמו של הקדוש בו. אתה תקבל הכרעה אם להתחתן. תפסיק לפחד. אתה תקבל הכרעה איך לחנך את הילדים שלך. אתה תקבל הכרעה האם בזמן מלחמה לשבת, להתבחין, או בזמן מלחמה זה לגלה חוסן ואמונה. אתה תקבל החלטה איך להגיב כאשר חלילה מתרחש אסון. אנחנו רואים את זה מול עינינו. משפחות שמגיבות באופן אחד, ומשפחות שמגיבות באופן אחר. משפחות שקיבלו החלטה לא להישבר ברגעים הקשים הללו, ולצמוח, וכל עם ישראל צומח יחד איתם. ואז ממשיכה פה פרשת משפטים בכל מיני דינים, עין תחת עין, שן תחת שן, שוב, כל הדברים. ועכשיו יש כאן מספר פסוקים, לא נקרא פה את כולם, אבל מספר פסוקים, כפי שאמרתי לכם, שהם מרכיבים למעשה את בבא קמא. בבא קמא הוא השער הראשון, המסכת שפותחת כביכול את סדר נזיקין, היא עוסקת בארבע אבות נזיקין. בסדר? המקור זה פה פרשת משפטים. אחד זה וכי ייגח שורת איש, קיצור, בואו, איך אומרים, נזרס תהליכים, מהם ארבעת אבות נזיקים, זוכרים? שור, אש, מבעה, שן, כן, ובור. בסדר? ארבע אבות נזיקים. לומדים את זה פה מהתורה, וכי יפתח איש בו וכו', זה ארבע אבות נזיקים שהם בעצם תמצית של כל סוגי האחריות שבן אדם צריך לקבל בחייו. בואו נתחיל. שור. מה זה שור? שור זה נזק ישיר. יש לך בעל חיים, שור מועד, יש לך כאן בעל חיים אלים, אתה יודע שהוא אלים, ואתה לא שומר עליו. אחריות ישירה. אין לך פה, אתה נוסע ברכב שלא עבר טסט, שלא, שהבלמים שלו לא כמו צריך, ועכשיו יש תאונה. אוי, יש תאונה. וואלה, יש תאונה. אחריות שלך. בור, זה כבר משהו מורכב יותר. בן אדם קורא בור, הולך, ומישהו נופל. זו תחושה, כאילו, מה אתה רוצה ממני? אני לא נגחתי בו, אני לא דחפתי אותו לבור. אני השארתי בור ברשות הרבים. שמתי מוקש פה באמצע. אוי, מישהו התפוצץ. וואלה. אדוני, אתה אחראי גם על בור. על נזק שהוא נזק עקיף, אבל עדיין באחריות שלך. שן. מה זה שן? יש לי בעל חיים שהוא מסתובב בחוץ, ועם השיניים שלו אוכל במקומות אחרים. מה פה בן אדם מתרץ? למה זה לא אחריות שלו? הוא אומר, תראה, זה ששן אוכלת, זה טבעי. תבין, לכרות בור זה לא טבעי, זה כאילו, אני מבין שאני לא בסדר. אבל פה מה אתה רוצה? איך אני יכול לעצור אותו? זה צורך טבעי של של הבעל חיים, לאכול בכל מקום, אז מה? השלישי זה, הרביעי זה אש. אש זה בכלל סטלנות. מה הרעיון של אש? אני מדליק אש, והאש מתפשטת. נו, אתה לא חושב שזה אחריות שלך? לא ידעתי שתהיה רוח. אתה רוצה ממני? אני הדלקתי אש פה. אני ידעתי שהרוח תביא אותה לשדה של השני. אומרת התורה, מי שהוא שופט, מי שהוא בעמדה נפשית של פרשת משפטים, מי שהוא אומר סיני, הוא אחראי על כל מה שקורה בחיים שלו. המילה אחריות זה מלשון המילה אחר. אתה לא משחק אותה ראש קטן. מעגלי האחריות שלך זה על כל מה שסביבך. נתחיל מאש. מה ההקבלה, אם שוב אנחנו מדברים במציאות שלנו היום, מה זה נזק אש של היום? מה אתה מפיץ לשמות בוואטסאפ, תגיד לי? מבהיר פה כל מיני פחדים והיסטריות. מה אתה רוצה? אני רק שתף. איך זה מה כתוב שם הדעות וואטסאפ? הוא עבר פעמים רבות. זה עוברים רבות. שתפו בכל הכוח. שתפתי. יש פה איזה מישהו היסטרי שיש לו בראש עכשיו שמועות ש... לא יודע... האיראנים והרוסים עולים במנהרות מתוך מכון מאיר. אחריות, בן אדם, מה אתה מביר פה? בוא נלך הלאה. בור, מה זה בור? בן אדם מפיץ פחדים. לא שמועות, לא משהו שמתפשט. הוא פשוט משדר סביבו כל הזמן חולשה ופחדים. הוא שם פה בורות שאנשים יפלו אליהם. אין, הכל אבוד, אני אומר לך. אין סיכוי, אין. זה הדבר הכי גרוע שהיה יכול להיות. הלכה מדינת ישראל, הלך עם ישראל. זה יותר גרוע ממלחמת יום כיפור. זה יותר גרוע מהשואה. זה יותר גרוע ממלחמת העולם השנייה. זה יותר גרוע משעבוד מצרים. בוא, אתה רוצה עוד קצת להעמיק פה את הבור? בוא... מה אתה רוצה? אני רק אומר את דעתי. תתגבר על הרצון שלך להביע את דעתך אם אתה רואה שזה מחליש אחרים. שן זה משהו יותר מורכב. בעל חיים, מה אתה רוצה? הוא חייב לאכול, טבעי. יש דברים, מסביר לך בן אדם שמזיק לאחרים בחוסר אחריות, שהם טבעיים. פחד זה דבר טבעי, מה אתה רוצה? זה מסתובב בחוץ, זה רחמים, זה דבר טבעי. יש פה חטופים? מה? לא. איך אפשר למנוע הסכם? זה לא טבעי שנוותר פה על כל מדינת ישראל בשביל הסכם עם חטופים? כידוע, אין שכל, אין שיקול דעת, אין זה, 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 זה רגש, זה, זה, זה דבר, שלוט בעצמך, שלוט בעצמך. עכשיו לא נכנס, אדם באופן אישי נמצא בסיטואציה, משפחה, אין דנים אדם בשעת צערו, אבל זה לא אומר שעכשיו כולנו הולכים פה להתיישר סביב השיגעון הזה. מי שאחראי, וכל אחד פה אחראי, צריך לעמוד בצורה יציבה. אנחנו מבינים את הכאב, ואנחנו עושים הכל. הבנים שלנו מסכנים את עצמם בעזה בשביל להציל. ונראה לך שעכשיו אנחנו פה נבעיר אש ופה נסכן את מדינת ישראל, כי אי אפשר לעמוד בפני דמעות של אמא? ומה עם הדמעות של האימהות שהבנים שלהם יהרגו על זה ששחררו פה עכשיו את המחבלים? חלקכם אולי לא זוכרים את זה, הייתם אולי יותר צעירים, לא שאני כזה זקן, אבל במעט, שהיה בזמנו עסקת שליט. אתם יודעים מה היה הסלוגן אז? גלעד שליט, הילד של כולנו, הבן של כולנו. יאללה, עכשיו ילד, מה? אם הבן שלך היה בעזה, היית מתנגד לעסקה? יש תשובה לשאלה מהסוג הזה, צריכה להיות כזו. אם הבן שלך, זה היה הבא שהולך להרג מחיניה סינואר שהשתחרר בעסקת שליט, גם היית מסכים לעסקה? תהיה שופט, תהיה דיינית. עמדה, חוסן. ואם זה הרעיון של פרשת משפטים, היא באה לייצר אנשים כאלה. לא איזה אנשי תקשורת כאלה, שרק רגש והיסטריה ופחד ורוע. אנשים עם אמונה. בטח שור, אדם שבאופן ישיר פוגע באומה שלו. יש גם כאלה לצערן. זה נזקים שצריך ללמוד איך לטפל בהם. אז מה עושים לאחרים? אנחנו לא אחראים על כל דבר. אבל כל אדם שיבדוק שהוא לא שותף להיות אחד מארבע אבות נזיקים. וזה ממשיכה הפרשה הלאה. לגבי, שוב, יש פה עניין של גניבה. אדם גונב, יש דין מדויק. כמה הוא צריך לשלם? יש דיני שומרים. זה אותו רעיון. אתה עכשיו שומר. אז שאלה, שומר חינם, שומר שכר, שואל, זוכר, יש רמות שונות, אבל לכל רמה יש את האחריות שלה. אתה שומר שכר, נכון? אתה קיבלת פה משימה, זה העבודה שלך. אז אתה אחראי בבקשה על הדבר הזה? טוב, אתה שומר חינם, אתה אומר שפה אתה לא מקבל שכר, אתה עושה זה כהתנדבות, טוב. אז יש דברים שאתה לא חייב, אבל פשיעה, אתה תשלם גם את השומר חינם. מה אתה חושב פה? שאתה לקחת אחריות מסוימת ועכשיו אתה חופשי כי לא משלמים לך כסף? כולנו אחראים פה על המדינה. אז יש דברים מסוימים, סדר, שכל אחד התפקיד שלו, זה שלו. אבל יש בפשיעה, מה אתה פושע לי פה נגד המדינה? נגד העם שלך? וכן על זה הדרך. וזה ממשיך. התורה ממשיכה פה מה קורה גם שחייפתה איש בתולה אשר לא הורסה ושכב אימה. שוב, היום אנחנו מבינים מאוד את הדינים האלה. צריך להבין, התורה כתבה את הדברים לפני 3,000 שנה. לפני 3,000 שנה, הנושא הזה של ניצול מיני, פגיעות מיניות, זה היה משהו שכאילו בכלל לא נתפס כפגיעה. כאילו, מה זאת אומרת? ברור שבעל הכוח, בדרך כלל היה הגבר, יכול לעשות מה שהוא רוצה לאישה. אתה אומרת לו, אדוני, אתה עשית משהו? מהור ימרנה לא לאישה. אתה תתחתן עם האישה הזאת, אתה לא תשאיר אותה עכשיו ככה. שוב, אנחנו נראינו משונה, כאילו מה, להתחתן זה פרס, מה? אבל בזמנם זה, כל המערכת הנפשית הייתה בנויה אחרת. כאילו, זה היה הדרך להרתיע את הפושעים באותה תקופה. שוב, אתה תיקח אחריות על המעשים שלך. בסדר? אתה תשלם בריבית אתה תשלם על הפגיעה שאתה עשית פה. באמצע, שימו לב, יש פסוק מעניין, מחשפה לא תחיה. בתוך כל הדינים האלה, פתאום, מה זה מחשפה? שמסבירים המפרשים, איך זה נכנס פה לנושא של האחריות. מה זה מחשפה? מחשפה, בזמנה, זה היה סוג של מגדת עתידות כזו. מישהי שאומרת לך, תקשיב, לא צריך לקבל אחריות. הוא נעשה פה כישוף, נעשה פה קסם, והכל ייפטר. יש בתורה כל מיני שמות, יש מחשפה, יש עידוני, כן, בעל אוב ועידוני. עידוני זה מלשון ידיעה. אדם אחד, תקשיב, אני יודע מה יהיה. לא צריך להתאמץ, לא צריך לסוף מודיעין, לא צריך לעבוד עם הפרטים, להיכנס לכל הזה. בוא, אתה זוכר מה רצית? להיות עבד, נכון? רצית להיות כזה אחד שסוטה לו על המיטה ושכולם ככה פותרים לו את הבעיות, והוא לא צריך לקבל הכרעות קשות, והוא לא צריך לעמוד בלחצים. הנה, אנחנו נפתוח את הבעיות. כל מיני משיחי שקר שמבטיחים. אם רק נעשה את זה, אם רק כל הבעיות ייפטרו, רק תבחרו בי, אם רק אני... ברור שכל אדם מנסה לצאת את הפתרונות שלו וכו', אבל העמדה הנפשית היא תמיד שאין פה כישופים ואין קיצורי דרך. המלחמה הזו והמאבק של עם ישראל זה מאבק שנמשך 150 שנה כבר. הוא גם יימשך בעתיד. מאבק ארוך שצריך לדעת איך להתמודד איתו, בשכל, בבחירה חופשית, בהתייעצות, בשיקול דעת, בתחום הביטחוני, החברתי, הכלכלי, הרוחני. המחשבה הזו שככה הדברים נפתרים. עכשיו, זה גם ברמה האישית, ככה בן אדם חושב שהבעיות שלו בחיים ייפתרו. אני אזניח את האישיות שלי, לא יעבוד על דחיית סיפוקים, לא יעבוד על התפילה שלי, לא יעבוד על הלימוד שלי, לא יעבוד על מערכת היחסים החברתית שלי, לא, אבל... כל פעם שתהיה לי בעיה, אני אלך לאיזה מישהו שיפתור לי את הבעיה. לא תבינו, זה לפעמים גם מישהו שחושב שרב יפתור לו את הבעיות, זה גם לפעמים אותו קטע. שוב, יש עניין שרב שנותן ברכה, נותן עצה, נותן זה, אבל העמדה הנפשית הזו של כאילו... מה אתה אומר? מה הרב אומר? להתחתן או לא להתחתן? מה אתה רוצה? רוצה כישוף? רוצה שאני... יכול להגיד לך, תקשיב. כמו שאני מכיר את שניכם, נראה שאתם באמת זוג מתאים, וברוך השם, אתה עובד יפה, היא עובדת יפה. אנחנו מברכים אתכם שבעזרת השם יהיה בית נאמן בישראל. אבל אם אתם תעשו שטויות, ואם אתם לא תהיו דיינים, ולא תיקחו אחריות על החיים שלכם, ואתה לא תעבוד על האישיות שלך, ואת לא תעבדי על האישיות שלך, ומה אתם חושבים שיקרה? זה אשמתכם, אשמתכם. זה העמדה הנפשית של כל אלה שהולכים למחשפות ומחשפים. עכשיו, יש כל מיני הטלת אחריות. אמרתי, יש הטלת אחריות על הממשלה, יש הטלת אחריות על ההורים שלי. מי אשם? למה אני אדם בן 35 עצבני? למה אני בת 42 שמרגישה שהחיים שלי כישלון? אתם יודעים למה? ההורים שלי. אבא שלי היה צועק בבית. ואמא שלי, היא לא הייתה מספיק בבית. לך, לך, לך תקרא פרשת משפטים, בסדר? לך תלמדי פרשת משפטים. מחשפה לא תחיה. משם זה ממשיך לכל מיני דברים עזועים, כל שוכב עם בהמה מות יומת. קשור לרעיון הזה. עמדה נפשית שלא, עוד פעם, לא לוקחת אחריות, לא מאמינה שיש טוב בעולם הזה, זה עמדה נפשית שגם מדרדרת לכל הבהמיות שבעולם. שוב, זה קשור לזה, אומרים חז"ל, בשעת אנינותו של אדם, יצרו מתגבר עליו. אנינות זה בשעה שאדם שוב נמצא באיזה צער עמוק. עוד פעם, יש רגעים שאדם נמצא בצער. הכוונה היא בצער לא טוב. שאדם נכנס לעמדה הנפשית הדיכאונית הזו של ה... אין אלוהים, הכל נופל, יצרו מתגבר עליו. שוב, לא נרחיב את זה פה, אבל בואו. הגסויות והשקיעה החומרנית הגדולה ביותר, היא מגיעה בדרך כלל מעמדה נפשית כזו. יאללה. אכול ושתו, כי מחר נמות. כל התחום. התחום המיני, התחום האישיותי, בתחום הזוגי, בתחום המשפחתי, בתחום הלאומי. יאללה, בוא נתאבד כולנו. נעשה פה כל נבלה וכל תאווה, כי גם ככה החיים זה אפס אחד גדול. מי שלעומת זאת לומד פרשת משפטים, הוא לא מגיע למקומות כאלה. הוא לוקח את עצמו בידיים, עובד, מקבל אחריות, שלם מההחלטות שלו, ואז הוא גם מגלה רגישות כלפי כל הקשיים בחברה. גר לא תונה, ולא תלחצנו. יש פה מישהו חלש בחברה, קח עליו אחריות. יש פה עכשיו קושי, מלחמה, אנשים עם בעיות, עם קשיים וזה. תעזור להם, שוב, לא בחולשה, לא בוויתור. מה לעשות צריך לעשות. אבל תהיה בן אדם. זה נכון, פרשת משפטים זה לא נועדה רק בשביל זמן מלחמה, היא נועדה לכל הדורות, לכל החיים, אבל יש משהו בזמן מלחמה, אתם מבינים, כמו שהמשפט הידוע, שהעגלים מתחזקים, אז איך זה הולך שם? החזקים מתגלים, החלשים, יש מה? המלחמה, זמן לחץ, זה זמן. מי לוקח אחריות, מתנדב, עוזר לחלשים, כל אלמנה ויתום לא תענון, אלמנות, יתומים, מפה, ומי לא. עם כסף תלווה את עמי, לא תהיה לו כנושה. שוב, אתה מלווה כסף לאנשים שחלשים, אל תיקח עליהם נשך ותרביץ, אל תנשוך אותם. שוב, אתה צריך לטפל פה, אין, יש פה הלוואה, צריך להחזיר אותה, אבל תיקח אחריות גם על מציאות מהסוג הזה. אלוהים לא תקלל, ונשיא בעמך לא תאור. מה שדיברנו קודם. אנשים שלוקחים אחריות, יש להם נטייה לקלל נשיא ואלוהים. יש להם נטייה לקלל את הסמכויות. כי זה מסתדר להם בדיוק בעמדה הזו. לקלל זה מלשון המילה קל. מה צריך מדינה? מה צריך ממשלה? כן. גם זה. מישהו אמר לי פה באחד החודשים איזה משפט משונה. אומר לי, מה שהיה בשביעי באוקטובר, מה שהיה בתורה, זה הוכיח שאין צורך במדינת ישראל. זה משפט ש... אמרתי לו, איך הגעת על המשפט המבריק הזה? אז הוא אומר לי, הנה, הוכח שצה לא יכול להגן על, על זה. אז אמרתי לו, אז מה אתה מציע? שלא יהיה צהל? על זה הוא לא חשב. זאת אומרת, עד כאן הגיע קו החשיבה שלו. זה שהיה באמת מחדל היום ונורא באותו יום, זה רק מלמד מה קורה בעולם שאין מדינה ואין נשיא ואין צבא. מה שהיה שם בשמחת תורה זה חלון הצצה לימי הגלות, שעם ישראל נמצא בלי כוח מגן ובלי אחריות על חייו, מה קורה? אנשים עם הראש שלהם לוקחים את זה אלה. כן, לא צריך. כוחי ועוצם ידי, מסתבר. אני אפילו לא יודע, אני אומר לך שאני דבר אנשים, אני אפילו לא יודע מה, מה, כאילו, מה, איפה להתחיל. טוב, בסדר. לא צריך צבא, עזור. בשנה, אני אומר לאנשים כאלה, עזור. אל תשרתו בצבא, עזור. אנחנו נעשה את העבודה. אתם תשארו ותמשיכו לקלל. בסדר, כל אחד והתפקיד שלו בעולם. בסדר, יש כאלה תפקיד שלהם, ללמוד תורה, לשרת בצבא, לתרום כליות, להתיישב, ויש כאלה שתפקיד שלהם לכתוב טוקבקים את מי הם שונאים היום. בסדר, תמשיכו, אין בעיה, כל אחד ותפקידו. פר וממשיך התורה, אנשי קודש טיעון לי, בשר בשדה טרפה לא תאכלו, גם אותו דבר, היכולת להיות איש קודש, להקפיד על איך אתה, שוב, לא אוכל בשדה, כן, בצורה כזו של, של בהמיות וחייתיות, לאכול בצורה עדינה, נכונה. לא תישא שם השב, שוב, יש לך אחריות, אתה עכשיו מגיע לתת עדות בבית דין, לא לשאת את שם השם לשב, לא להישבע לשקר, להיות עד חמאס. לא תהיה אחרי רבים לרעות. תפסיק ללכת אחרי כל הפופולריות, כולם ככה, זה האופנה, זה מנסה למצוא חן בעיני התרבות השולטת. כולם אומרים, זה הרוב, אז כנראה זה נכון. יש עניין לכת אחרי הרוב. בזמן שהרוב, כמו שאומר מסילת ישרים, בזמן שהרוב הם צדיקים, שהרוב צדיקים, אתה הולך עם הם, זה יש אחרי רבים להטות, זה גם אומרת פה התורה. אבל שוב, הלחץ הזה שבן אדם ש... כולם ככה, זה מה שאומרים בתקשורת. אז אני עכשיו איתם. עכשיו שימו לב למשפט. דל לא תהדר בריבו. אתכם, פרשת משפטים, כל פסוק פה זה דל לא תהדר בריבו. שוב, יש כל מיני דרכים להסיר אחריות. יש דרך שבן אדם מסיר אחריות בזה שהוא לא דואג לחלשים, והוא רומס אותם. יש אבל דרך מתוחכמת יותר, שהיא היום הדרך האופנתית. החלש תמיד צודק. יש פה מישהו מסכן, נכון? יש פה שוב חטופים, יש פה... אין מה לעשות. העמדה הנפשית הרחרוכית הזו, שלא מאמינה במשפט, ולא מאמינה באמת. זו עמדה נפשית כזו ש... כמו שאומר דוד המלך, הרשעים כמוץ אשר תדפנו רוח, כמו קש שאף ברוח. כל אופנה זה... הצדיק כעץ שתול על פלגי מים. עלה הוא לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. אם עכשיו זה האמת, אז הדל אנחנו לא נלך, אנחנו לא נטה את הדין כי הוא מסכן. זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. אם עכשיו מה שצריך לעשות למען עם ישראל זה משהו מסוים, אז עם כל הכאב על הדל, כל הכאב על מי שיש נמצא בקושי, אנחנו לא נטה את הדין. זה קוראים לזה היום politically correct. מכירים את זה? מושג, תקינות פוליטית. החלש תמיד צודק. היום גם זה דרך בוויכוחים, תראו לכם. מי שהיום רוצה להתווכח, יש כלל. נפגעת, ניצחת. תראו לכם כלל בכם. אתם מתווכחים עם מישהו, ובאיזשהו אתם רואים שהטענות שלו יותר צודקות משלכם, תקשיבו מה אתם עושים. אתם עושים פרצוף. פגעת בי במה שאמרת עכשיו. אוקיי, זהו. בזה הדיון נגמר. פגעת בי. זה מאוד, מאוד קשה המילים שאמרת עכשיו. אוקיי, מאוד קשה, אבל מה אתה עונה על הטיעון? בסגנון כזה אני לא יכול להתווכח. בתי מדרש לא בנויים ככה, שלומדים מסכת נזיקין, ואחד אומר, רש"י אומר ככה, ואז תוספות אומר, פגעת בי. דע לא תהדר בריבו, תפסיק להיפגע כל היום ולעסוק במסכנות כל היום. בסדר? סבר, מה הקדוש הוא רוצה מאיתנו? וזה מה ששוב, דווקא העמדה הזו היא מאפשרת את הרגישות, כי תפגע שור אויבך או חמורו, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, עזוב תעזוב עמו, תבין, אדם שנמצא בעמדה נפשית כזו, של משפט ואחריות, הוא עושה את מה שצריך לעשות, ואם עכשיו השונא, על פי דין צריך לעזור לו, אז עוזרים לו. זה האישיות שתורת ישראל מטפחת אלפי שנים. זה הרעיון של לימוד תורה, אתם מבינים? זה לא סתם לימוד תורה, זה הבריח שבנה את עם ישראל, הישיבות. זה מה שמגדלים בעולם התורה. אנשים ככה. יש כזה ביטוי ביידיש, שמעתם פעם על הביטוי מנץ', שמעתם את הדבר הזה? מנץ' זה מן, כאילו. יש גם מנצ'ית, כן, לא? יש גם, יש גבר ויש אישה. אנשים... בני אדם, מאחריות, מכובדות, עם... בלי כל ה... אני קורא לזה סליים, סליים רוטט. יודעים מה זה סליים? חומר המגיל הזה בין האצבעות. מאוד ישר. מאוד ישר ותעשה את מה שצריך לעשות. מדבק שקר תרחק, שוחד לא תיקח, גר לא תלחץ. אני... השש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה, שנת שמיטה, זה גם קשור לזה. היכולת שבן אדם, שש שנים, אתה עובד, וזה, עכשיו ההחלטה היא להשאיר שנה את האדמה. זה לא פשוט, אז ייקחו לי את ה... לא יהיה לי מה לאכול. זה ההחלטה, זה מה שהקדוש ברוך הוא בשביל, יש את הסיבות לזה, לצדקה, לתת לאדמה לנוח וכו'. היכולת לדחות סיפוקים, לעשות בכל רגע נתון, גם במעגל האישי, גם במעגל החקלאי, גם במעגל הלאומי, לעשות את הפעולות הנכונות, זה המנגינה של פרשת משפטים. זה מאין סוף זוויות. זה מה שכל השס בונה בעם ישראל. ואז זה מסתיים, כן? שוב, יש פה עוד מיליון דברים, אני לא אכנס פה להכל. יש כאן גם שלוש רגלים. אותו דבר, שלוש רגלים. בדיני שבת, פרשת משפטים מקיפה הכל, גם במעגל הזמן. יש את הזמן שבו בן אדם צריך להכריע, לעזוב את המשק, לעזוב את היום-יום שלו, ולעלות ברגל לירושלים, להתמלא בקדושה, להתמלא בתורה. עכשיו הולכים למילואים, כן? מה שצריך לעשות. הנה, זה הכל חלק מאותו דבר. ברגל, כן? ברגל. לעלות, להיות אקטיביים, להיות פעילים. ובזה סוגר את הפרשה, שמשה רבנו, אחרי שאנחנו עוברים, עם ישראל עובר את כל המערך המשפטים הללו, והיראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השם על התואר, כמו שדיברנו בהתחלה. פרשת משפטים היא אחרי פרשת יתרו של איזה מעמד גבוה וזה, במשפטים יורדים אל כל הפרטים, אל כל האחריות, אל כל ה... ואז שוב עולים אל הר האלוהים. משה עולה ל-40 יום, 40 לילה. אדם הולך ומחבר את כל העשייה היומיומית שלו, את כל האחריות, את כל העמדה הנפשית הזו, אל התארה, אל הקדושה, אל האידיאלים, וזה לא פשוט, אנחנו נראה את זה בהמשך, זה אחרי זה, משה רבנו עולה להר, יש חטא עגל, זה תהליכים פה לא פשוטים שעם ישראל עוד יעבור, אבל לשם זה הכיוון. אחרי שזה ברור, נגיע לפרשיות הבאות, תרומה ותצווה, איך מקימים משכן, נדבר על זה כבר פעם הבאה, איך לוקחים את כל העמדה הזו ומקימים בית יציב, פה בעולם הזה, אל השכינה, זה המשכן. איפה שהקדושה יכולה לשכון בעולם הזה. בשביל לבנות משכן, בלבבי משכן אבנה, שהיא לבנות בנפש את העמדה הזו, צריך לעבור את פרשת יתרו, פרשת משפטים. נסכם במשפט אחרון. שוב אני אומר, מלחמה הזו, זו מלחמה שדורשת אורך רוח. שוב, זו מלחמה מתמשכת. דיברנו על זה פעמים קודמות, כולנו יודעים את זה. זה לא מלחמה שהולכת להסתיים כל כך מהר, לא ברמה הטקטית שלה, זה אני לא יודע. ומבחינת העמדה הנפשית, מה נדרש מאיתנו בשנים הקרובות? שנים הקרובות. לא הולך להיות פה עכשיו פסטורליה. הולך להיות מאבק. הדרום, הצפון, המרכז, זה. האנשים שברוך השם גדלים, שלא תבינו, זה לא רק אנשים שצריכים לגדול, גדלים ברוך השם בעם ישראל. זה היום החיילים והמשפחות שלהם שמחזיקים את עם ישראל. זה מה שצריך עכשיו בעם ישראל. אנשים שלוקחים אחריות, שבינים את המשמעות, מה זה להיות אחראים על אחרים, מחליטים החלטות, על פי שיקול דעתם. אין לדיין מה שאין עברות, מתפללים, מתייעצים, לומדים, מכריעים, עושים את מה שצריך, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. זה האנשים שהם בני חורין, זה האנשים שהם לא עבדים, זה האנשים שיודעים לטפל בנושאי נזיקים, זה האנשים שיודעים לקחת אחריות על טעויות ולקדם את עולמו של הקדוש ברוך הוא, בעזרת השם. נעצור כאן.